אני מתאר לעצמי שרוב מה שיאמר בכל ההרצאות בכנס זה בערך ככה. היהדות רואה ערך בעשירות, תלוי מה עושים עם זה. זה פחות או יותר העניין, ואתה יכול לעשות עם העושר דברים טובים, אתה יכול לעשות עם זה דברים רעים, ובזה מסתיימת ההרצאה, והייתי בכיף הולך. אבל, בכל זאת, אם נתנו לי שעה, אז כנראה שיש בכל זאת מה לפתח בנושא הזה, ובכל זאת בהחלט דברים חשובים. ראשית כל, אם אנחנו מדברים על חברת השפע, והיא החברה של זמננו, אנחנו היום חיים בעידן שלא היה כמותו כנראה במשך כל ההיסטוריה כולה. שחלקים גדולים של האנושות, לא מדבר על חלקים שבעולם השלישי, אבל חלקים גדולים של האנושות, במיוחד החברה המערבית, אותם חלקים חיים בטוב. אין היום אדם בעולם שלנו, הקרוב אלינו, ששואל את עצמו האם יש לו מה לאכול מחר, והאם יש לו מה ללבוש מחר. לחם לאכול, בגד ללבוש, יש פחות או יותר לכולם, כמובן במדרגות שונות, אולי הבעיה היום של הדיור היא בעיה יותר מרכזית, אבל בסופו של דבר אנחנו חיים בחברה של שפע. והשפע הזה, מלבד האתגרים הפשוטים שהוא מותיר לפנינו, שמאפשר ליצר הרע לעבוד שעות נוספות, השאלה מה הוא בא ללמד אותנו, מה התוכן שלו. אז נתחיל קודם כל באולי הגדרה מסוימת, מה זה השפע, מה זה העושר. העושר הכוונה שאדם מקבל את כל מה שהוא רוצה. הרצון הטבעי של האדם הוא הרצון לקבל. וכאן הייתי רוצה להיכנס להגדרה מעניינת של האדם במשנתו של בעל הסולם, הרב יהודה לייב אשלג. רגע, כל שלוש שניות זה יוריד את המסך, מה? בסדר, אוקיי, לא משנה. הרב יהודה לייב אשלג בפירושו לזוהר, ספר הסולם, פירוש הסולם מהזוהר, נותן הגדרות מעניינות של היחסים בין האדם לבין העולם, בין הבורא לבין הנברא. אולי נזכיר דבר אחד פשוט. ביהדות, היחסים בין אלוהים לבין העולם הם יחסים של בורא ונברא. הגדרת בורא, מי שנותן מציאות. הגדרת נברא, מי שמקבל מציאות. זה ההגדרה. עכשיו, אם אנחנו נוסיף לזה עוד נקודה, והיא שאלוהים נחשב בצדק לטוב המוחלט. ואם הטוב המוחלט מופיע אצלי כמי שנותן מציאות, ואני מי שמקבל מציאות, מסקנה אני הרע המוחלט, כי אני ההפך של אלוהים. כן, כלומר, אלוהים הוא הטוב המוחלט, אני הרע המוחלט. במיוחד אם הדבר הזה בא לידי ביטוי בתור רצון. אלוהים יש לו רצון להשפיע, ואני בעל רצון לקבל. ואז יוצא שהגורל שלי הוא גורל מר. מה אני עושה עם זה? אז יש אפשרות אחת, זה באמת להתאבד. ברגע שאדם יוצא מן המשחק, אז הוא כבר לא במצב האומלל הזה, אבל סך הכל הוא נכשל במשימה שלו. ולכן, הרב אשלג שהתבונן בעמוקות בדברים האלה, באינטואיציה גאונית, הסביר כך. יש ארבעה שלבים בהתפתחות הרצון של כל נברא ושל האדם בפרט. השלב הראשון הוא של התינוק. התינוק הוא בעל רצון לקבל על מנת לקבל. וכולם מאוד אוהבים את התינוקות. תראו איך הוא אכל יפה, תראו איך הוא עשה את הגרפס שלו, תראו איך הוא מחייך כשהוא מקבל. בעצם מה שרוצים מהתינוק זה שהוא ירצה לקבל. אם נתרגם את ההתנהגות של התינוק לאדם מבוגר, אנחנו מקבלים רשע. הרשע בא לעולם כדי לקבל. יותר מזה, כדי לקחת. אני באתי לעולם הזה כדי לקבל. זה אגב מה שמונח מאחורי המושג המגוהץ הנקרא זכויות האדם. האדם ברגע שאומרים שיש זכויות לאדם, מניחים שהאדם מעצם מציאותו מגיע לו לקבל, בשביל זה הוא בא. כן? בעוד שיש כאלה שהוגים שדיברו על מלבד זכויות האדם, יש גם חובות האדם, כמשקל לזכויות. על כל פנים, ההתנהגות של התינוק היא התנהגות של רשע, אבל כולם אוהבים אותו והוא כזה חמוד. מדוע? בגלל שהוא זה בדיוק העניין. מי שרוצה לקבל על מנת לקבל, זה הרשע. הוא בא לעולם, מה? אני מסביר. נכון, הקדוש ברוך הוא, נכון, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא ברא אותנו רעים, זאת אומרת, ברא אותנו ההפך ממנו. אלוהים רוצה להשפיע ואני רוצה לקבל. במובן הזה, יש פה הופכיות בין הרצון האלוהי לבין הרצון שלי. אז זה בדיוק העניין. אם אני מבין שאלוהים הוא הטוב המוחלט, אז מי שהפוך מאלוהים הוא הרע המוחלט. זה הגיוני, מה שהיה להוכיח. בזה אנחנו הפוכים, מבחינה הזאת אנחנו עונים להגדרה של הרשע. אלא מה? מאחר, כפי שאתה ציינת בצדק, מאחר והתינוק, ככה הקדוש ברוך הוא ברא אותו, והוא לא מסוגל בכלל להתנהגות אחרת. אז אנחנו מאוד אוהבים אותו, ואנחנו מאוד מתרגשים ממנו כשהוא רוצה לקבל, ואם הוא יאבד את התיאבון, למשל, אנחנו ניקח אותו לרופא. כלומר, אדם שאין לו יצר הרע הוא בסכנה, הוא בסכנה של הכחדה. אדם שאין לו יצר הרע צריך או רופא או פסיכולוג. ולכן אפשר לומר שיצר הרע זה בעצם הבריאות של האדם, זה האחיזה שלו בעולם הזה. כאשר האדם כל כולו נשלט על ידי היצר הרע, אז הוא רשע. התינוק, כיוון שהוא נשלט על ידי היצר הרע, כיוון, אם היינו מעתיקים את זה להתנהגותו של מבוגר, שאצלו יש גם יצרה טוב וגם יצרה רע, היינו מגדירים אותו כרשע. יש שלב שני. השלב השני זה השלב של הילד. ילד זה כבר משהו אחר. אמנם הוא מקבל, אבל הוא צריך לעשות משהו כדי לקבל. אתה תשחק בחצר אחרי שתגמור שיעורי בית. אתה תראה טלוויזיה אחרי שתשטוף כלים וכדומה. כלומר, יש אפשר התניה. אתה יכול לקבל, אבל זה מותנה בזה שאתה תעשה איזשהו מאמץ ואתה תיתן. זה נקרא שהוא מקבל, הוא נותן, המטרה שלו זה על מנת לקבל. ואנחנו מאוד אוהבים ילדים שמתנהגים ככה. אם אנחנו מעתיקים את ההתנהגות של הילד אל המבוגר, אנחנו מקבלים צבוע. זה צביעות, כן? מדוע, אתה אמנם תרמת מיליון דולר למפעל החשוב, אבל עשית את זה כדי שהעיתונות תזכור את הטקס. כלומר, אתה מעוניין להגדיל את שמך, ולכן אתה אמנם תיתן לבית הכנסת, אתה תתרום ספר תורה, אבל יהיה כתוב בגדול, ספר תורה זה נתרם וכו' וכו'. זאת אומרת שיש פה איזושהי כוונה כבר לתת, אבל המטרה היא בסופו של דבר לקבל. אם אנחנו מתעלים עוד שלב, אנחנו מגיעים לתקופת הנעורים. הנעורים זה תקופה מאוד מיוחדת, עם הרבה סכנות. זה הזמן של האידיאליזם. האידיאליזם זה הרצון לתת את כל כולך. הוא נותן על מנת לתת. זו התקופה האידיאליסטית, שאחרי שהאדם יתרגל לתת, הוא גם מתאהב בנתינה. ואז הוא נותן על מנת לתת, ואז יש בעיה. כן? תלך לישון, מחר יש לך בגרות במתמטיקה, והשעה כבר 3 בלילה. אבל אמא, אני עוד לא גמרתי להכין את הקישוטים לסניף לשבת ארגון. מה אכפת לי מתנועת הנוער שלך? העיקר שתהיה לך בגרות. אמא, את לא יודעת מה זה אידאל. מתחילים לריב. טוב, בסוף הוא למחרת כמובן נכשל בבגרות, והוא מבסוט מזה שהוא אידיאליסט. בסדר? וההורים אומרים מה יהיה איתו. עכשיו צריך להבין שהתקופה הזאת היא גורמת לפעמים, הרי גורמת לסכנות, האחוז ההתאבדויות הגבוה ביותר זה בתקופה הזאת. מדוע האדם מאבד את עצמו לדעת? משום שהוא מאוכזב מן העולם, הוא מאוכזב בעיקר מעצמו. מה בעצם הוא אומר לעצמו? אני הייתי רוצה רק לתת. אני יודע בפנימיות ההכרה שלי שאני מוכרח לקבל. ולכן אני מתבייש בעצמי, וזה מה שגורם לתפיסת עולם פסימית מאוד. ו... כן, בבקשה. בוודאי, אבל הוא... פשוט מאוד, בגלל שהנער הוא גם מסוגל לאידיאליסטיות, לא תמיד, כן? זה ברור שהמניע הפנימי האגואיסטי קיים, אבל הוא מספר לעצמו שהוא לא קיים. מה שאין כן אצל הילד, אין לו שום בעיה לתת כדי לקבל. זה בסדר, הוא טוב לו עם זה. כן? הוא אומר, אני באמת רוצה לשחק בחצר, ואני יודע שבשביל לשחק בחצר אני צריך לגמור לשטוף כלים. אפשר לומר, וזאת הסיבה גם של התפיסה הפסימית. אבל אם אנחנו ניקח ברצינות, ויש באמת שלבים אצל בני הנוער של מוכנות להקריב את עצמו, לתת את עצמו באמת. עכשיו, אם אנחנו מעתיקים את ההתנהגות הזאת אל המבוגר, אנחנו מקבלים משוגע. מסיבה פשוטה, כי הוא, הרי מי היחיד שיכול לתת בלי לקבל? רק אלוהים. ולכן הוא חושב את עצמו אלוה. כמעט כל האנשים בהיסטוריה שעשו את עצמם אלים, היו צעירים רווקים. כן? הוא לא צריך אף אחד, הוא לא זקוק לאף אחד, הוא רק נותן. ואם כן, שלושת השלבים האלה של הילד, של התינוק, של הילד ושל הנער, הם שלבים לא נורמליים. זה הרשע, הצבוע והמשוגע. אבל אנחנו מקבלים את זה באהבה, אנחנו מבינים שזה המצב, ככה הקדוש ברוך הוא ברא אותנו עם הרצונות האלה. השאלה היא, מהי הבגרות המוסרית? הבגרות המוסרית, בניגוד למיסטיקות המזרחיות או למיניהן, שמדברות על כך שהאדם הולך ונעלם ונעשה יותר ויותר רוחני עד כדי מוות מיסטי, היהדות מדברת על משהו אחר. הרצון הרביעי, שהוא לקבל על מנת לתת. שזה מה שעושה הנימוס. הכנתי בשבילך עוגת תפוחים. אתה אוהב אותי, נכון? אז תאכל. זאת אומרת, אבל אני כבר אכלתי, עשינו מסיבה עם החבר'ה וזה, אכלנו אותו. אתה לא אוהב אותי? בסדר, אז תאכל, תקבל. תקבל, כי בזה שאתה מקבל, אתה נותן לי. יוצא לפי זה שלקבל זה כנראה משהו מאוד מאוד מאתגר. אומנם מי שמקבל על מנת לקבל הוא רשע, אבל הרצון לקבל הוא זה שמאפשר אותך לעשות נחת רוח ליוצריך, שנותן לך כדי שתוכל אחר כך לתת. ולכן אני צריך לקבל באהבה את מה שאני מקבל, אני צריך לקבל את העובדה שאני מקבל. ואז אני יכול גם להשפיע, גם לאחרים, גם נחת רוח ליוצרי וכדומה. עכשיו אני מתחיל להבין את הנושא של הלימוד שלנו היום. אנחנו מבינים שאם זה ככה, האדם נברא כדי לקבל, אבל לקבל לשם שמיים. הדברים מפורשים בבריאה של האדם הראשון, כשהקדוש ברוך הוא אומר לאדם, ויצב השם אלוהים אל האדם לאמור, מכל עץ הגן אכול תאכל. מצווה. מסקנה, האדם חי, איננו אוכל בשביל לחיות, אלא הוא חי כדי לאכול. יוצא שההתנהגות, מערכת היחסים בין הבורא לנברא, לפי היהדות, זה כאימא היהודיה הטובה, שאומרת לבנה, המטרה שלי זה שתאכל, בני תאכל. בסדר? עכשיו, יוצא לפי זה שהמטבח היהודי מלמד אותנו הרבה מאוד עניינים מטאפיזיים. עכשיו, אז לכן כשאנחנו אומרים שהאושר זה טוב, אבל צריך לדעת מה עושים עם זה, זה הרבה יותר עמוק ממה שאנחנו חושבים. האושר הוא המטרה. לא האושר אמצעי, אלא האושר הוא המטרה. כלומר, אפשר לומר, אם אתה מצליח להיות עשיר, אתה קיימת בזה את התוכנית של בוראך. עכשיו, נשאלת השאלה, מה זה אומר? מה זה העשירות הזאת? זה הרחבת הכלים. הרב קוק, למשל, העביר את זה לתחום של האומה. הוא כותב, כך אני העתקתי, היום זה משפט אחד מאורות, אז אמרתי, במקום לצלם, כשמתרבה כוח החומרי של האומה, כלומר, שיש הרבה כסף, נשמתה מתפשטת ומתגדלת יותר. כלומר, זה הגדלה של הנשמה. וכל היחידים שואבים כל אחד לפי צינורו חיים ממעיינה הכללי. אורות עמוד קמ"ה פסקה ה. כלומר, מה שאומר הרב, אתה רוצה נשמה גדולה, נכון? אתה צריך בשביל זה כלים גדולים, כלים רחבים. אם אין כלים רחבים, אתה חי בצורה של קטנות. והקטנות הזאת בעצם מהווה גידוף כלפי מעלה. כי אתה אומר לקדוש ברוך הוא, מה שעשית איננו כל כך טוב. אני הייתי מעדיף שזה לא יהיה. כשאנחנו רואים על מה התורה מדברת בתור אחרית קיום המצוות, מה שרגילים לכנות שכר. אם בחוקותיי תלכו, אז יהיה עץ השדה ייתן פריו. יהיה הרבה מה לאכול. וישיג לכם דיש את בציר, ובציר ישיג את זרה, ואכלתם לחמכם לסובה, ושבתם לבטח בארצכם. זה מה שהתורה יש לה להציע? כנראה שכן. יותר מזה, אם אנחנו רואים בפרשת כי תבוא, אז בכלל זה עוד יותר, יש לך שגר על אפיך, השטרות שונאיך, יהיה לך הרבה מאוד נכסים, ובזה מתקיימת הכוונה של הבורא בעולמו. עכשיו צריך להבין למה. פשוט מאוד, כשהתורה אומרת מכל הצגן אכול תאכל, אנחנו צריכים להבין מה זה לאכול. אני לוקח תפוח למשל, ואני אוכל אותו. מה היה התפוח לפני שאכלתי אותו? הוא היה חלק מעולם הצומח. הוא היה פרי. האם זה מכובד להיות פרי? התשובה היא כן, זה מכובד, אבל זה קטן. כשאני אוכל את התפוח, הוא הופך להיות אדם. ואם על ידי מה שאכלתי, אני יכול גם להגיד דברי תורה, אשרי התפוח שהפך להיות דברי תורה. ולכן המטרה היא לאכול מהכל, מכל עץ הגן אכול תאכל. יש לנו אגב דוגמה של זה אצל העובר. העובר בהתחלה הוא מיקרוסקופי, בקושי רואים אותו. והגבולות של העולם של העובר הם די רחבים, זה הרחם של אמו. אבל הוא מתחיל לאכול דרך חבל הטבור, ואז הוא אוכל יותר ויותר את עולמו, עד שבסוף הגבולות של עולמו והגבולות של גופו זה אותם הגבולות. כלומר, הוא ממלא את כל חלל העולם שלו. הוא אכל את הכל. ואז מה שיוצא, הוא יוצא החוצה. אל חלל יותר גדול, העולם שלנו. מה אתה צריך לעשות בעולם שלנו? תאכל את כולו. כשתגמור לאכול את כל העולם, אתה תעבור לעולם הבא. כלומר, העולמות הן לידות אחת אחרי השנייה. אני רוצה לפי זה שהעשירות היא איננה סתם איזשהו אתגר, העשירות היא המטרה. עכשיו, אפשר גם להבין מדוע על רבי יהודה הנשיא, שהיה מגדולי העשירים של דורו, נאמר רבי מכבד עשירים הווה. הוא היה מכבד את העשירים. עכשיו, מהי חברה עשירה? זה הסממן המרכזי בספרות, גם של התנ״ך, גם של חז״ל, של החברה המשיחית. מה זה ימות המשיח? זה זמן שבו כבר כל המאוויים ממולאים. אין הזדקקות של האדם האחד לשני. זה נקרא עשירות. עכשיו, על זה נאמר, ואז אפשר להבין מה היה בחברה המשיחית הראשונה בהיסטוריה. החברה המשיחית הראשונה בהיסטוריה הייתה? סדום. כן, מסדום לא היה חסר שום דבר. אין פלא שמסדום בא דוד המלך, אבי השושלת המשיחית. מצאתי דוד עבדי ואחן מצטיו בסדום. והתורה אומרת, בסדום כולה משקה. בטרם שחט השם את סדום ואת עמורה. כארץ, כגן השם, כארץ מצרים, בואכה צוער. זאת אומרת, סדום זה ימות המשיח. ולכן גם הנביא יחזקאל אומר, ושבתי את שבות סדום ביום ההוא. ובאמת, בסדום, לפי זה, לא היו עניים. אבל המדרשים, וגם מהנביא יחזקאל, רומז לזה, אומרים שבסדום היה חוק שאסר לתת צדקה. יש את השאלה, זה שאתה לא רוצה לתת צדקה כי אתה אגואיסט, בסדר. נגיד, אנחנו מרשים לך להיות אגואיסט. אבל למה צריך לעשות חקיקה שאוסרת לתת צדקה? יש פה משהו לא מובן. אלא, אנשי סדום סיפרו לעצמם שהם חיים בעולם מושלם. ברגע שאחד מאנשי סדום נותן פרוטה אחת לעני שעובר דרך סדום, הוא מגלה שהאידיאולוגיה של הוועדה המרכזת של המפלגה איננה נכונה. ולכן שולחים אותו לגולג. אתה גילית לכולם שאנחנו לא בימות המשיח. אבל זאת האמת, הם היו בימות המשיח בתוך סדום. ולכן ניתקו את הגורל שלהם מהגורל של העולם כולו. מזה אנחנו מבינים שאינטואיציה שהיא נכונה, כשהיא לא במקומה, הופכת להיות זוועה ופלצות. עכשיו, החברה הסדומית קיימת גם היום. כן? החברה הסדומית היא כל החברה הסוואה בת זמננו. הרב יהודה אשכנזי היה רגיל לומר שהדוגמה האולטימטיבית של סדום בימינו זה שוויץ. כן? זה סדום. לא מעוניינים אגב בתיירים, סתם אתם מפריעים לנו. אנחנו רוצים לחיות באוטרקיה בתוך עצמנו. ולכן גם אין צורך לתת צדקה, כי לכולם יש כל מה שצריך. כי אפס, כי לא יהיה בך אביון. זה נאמר על ימות המשיח. ויש גם, כי לא יחדל אביון מקרב הארץ. עכשיו אפשר להבין שברגע שהאדם מגיע לחברה משיחית, וזה החברה, אפשר לומר, של זמננו מצד העושר שלה, אז גם אין עניין יותר לקדם את העולם, כי העולם מרגיש שהוא הגיע לרוויה. כיוון שהגיע לרוויה, איננו מעוניין להוסיף חיים, ולכן גם איננו מעוניין יותר להביא ילדים לעולם. אבל יצר העריות נשאר. ולכן, במקום להיות מופנה אל העמדת הדורות, הופך להיות יצר הומוסקסואלי. דהיינו, האדם מעדיף את עצמו, את מה שדומה לו, על פני מה ששונה ממנו, שזה המין השני. ולכן גם בסדום היו שני החטאים האלה. האיסור על הצדקה וגם משכב זכור. זה הלך ביחד. כן? כלומר, זה סוג של אגואיזם. אפשר לראות גם שחברות עשירות באמת מפסיקות לתת צדקה, ויש אובדן של הסולידריות, ויש גם קלקול בעריות בתחום הזה. כשהרעיון של להביא עוד ילדים לעולם, הוא נראה מופרך, ואפילו מתרצים את זה שלטובת האנושות צריך להפסיק להביא ילדים וכדומה, ואז בעצם מזמינים את הזרים להיות הפועלים של הדור הבא, שישלמו את הפנסיות של הדור הסבא. וזה מה שקורה היום באירופה בממדים גדולים. עכשיו, אפשר גם לומר שברגע שהאדם מפסיק להיות יצרני, הוא מעביר את היצירתיות, את היכולת של הפריון, הוא מעביר את זה למערכות שהן חיצוניות לו, דהיינו המכונות. ובימינו האינטליגנציה המלאכותית, שבכיף אנחנו מוכנים שתנהל לנו את החיים, זה כנראה גם מה שיקרה. כלומר, אנשים נבהלים ממה שהאינטליגנציה המלאכותית תעשה לנו, לא נורא, בכל מקרה הלך עלינו. אז כך שעדיף להתכונן לדבר הזה, לקבל אותו באהבה. האמת היא, הרעיון הזה להעביר את התוכן של חיי האדם לגוף חיצוני, למשל הבינה המלאכותית בימינו, זה התחיל לפני בערך 3,800 שנה, 4,000 שנה, עם המצאת הכתב. הכתב היה שרמה העשירות הראשונה, המעבר מהעולם הפנימי של האדם אל האות הכתובה. אפלטון אמר שהכתב זה היה ראשית הידרדרות האדם. כי לכתוב זה ההפך של לזכור. מה שהייתי צריך לזכור עכשיו נמצא כתוב. אפשר לומר שהמעבר אל המכונה זה המעבר של התוכן הפנימי אל החוץ. עכשיו, הדבר הזה כמובן הוא לא שלילי, כן, איך כותב הרמב״ם? בימות המשיח יהיו, תהיה הטובה מצויה והמעדנים כעפר. ולכן, במה יעסוק העולם? העולם פתאום יגלה שיש לו זמן. זה שיש זמן, אפשר לומר, זה האימה הגדולה ביותר של בני האדם. עד לפני 200 שנה, מספר האנשים שהיה להם זמן, מה שנקרא פנאי, היה בערך 0.5% מהאנושות. כל שאר בני האדם היו עסוקים באופן קבוע, בהשגת מחייתם, בהישרדותם וכדומה. אבל עם המהפכה התעשייתית, בני האדם התחילו פתאום לגלות שיש להם פנאי. וזה דבר מזעזע. אגב, מתי זה מתחיל בערך? בשליש השני של המאה ה-19. שזה הזמן שממנו ואילך, אומר ספר הזוהר, שיפתחו מעיינות החוכמה בעולם. והעולם יכין את עצמו, יתקן, זה נקרא כך, יכין את עצמו לקראת האלף השביעי, לעולם יותר טוב, יותר מפותח. אבל צריך לזכור, הכתב, המכונה, כל אלה הם באיזשהו מקום ריקון של האדם מתוכן החיים הפנימי שלו. ככל שיש לנו יותר ספרים, ספר זה רק דוגמה, כמו שיש לנו יותר אמצעים טכנולוגיים של צבירת הידע, כך זה סימן שאנחנו פחות ופחות חכמים. החוכמה מועברת אל מערכות שהן חיצוניות לנו, ומכאן הסכנה הכרוכה בהם. עכשיו, בואו נראה קצת איך התורה מספרת לנו את ההתפתחות של העושר. הכתוב מספר לנו שאחרי הרצח הראשון, אז יש הבחנה של בני האדם בהידרדרות המוסרית שלהם, קין הורג את הבל, זו הידרדרות מוסרית. והוא הופך להיות נע ונד בארץ, עד שהוא מוליד בן בשם חנוך. חנוך, כוונה, חנוכה, לחנוך. אנחנו מתחילים מחדש, ריסט, מתחילים את האנושות מחדש. ומה עושה חנוך? ויהי בונה עיר. לבנות עיר, זה מעניין מאוד, זה לארגן את המרחב לפי מידתו של האדם. כשאני בשדה, או בכלל בטבע הפראי, בעצם הטבע שולט עליי, קובע לי את החוקיות שלו. לעומת זה, כשאני בונה עיר, אני מסדר את המרחב באופן שיש עכשיו קירות, יש כיכרות, יש חצרות, יש מקום למוסדות המשפט, השלטון, התרבות וכדומה. בעצם אני נותן אופי אנושי למרחב העולמי. זה ראשית העשירות. זה ראשית הקניין. קין, מלשון, קניין. לא אומר שבגלל זה קראו לאחד מגדולי הכלכלנים במאה ה-20 בשם קיינס. אבל בכל זאת, אנחנו רואים שיש השתלטות של האדם על המרחב. במובן הזה יש התפתחות חיובית. אבל, מספרת לנו התורה, ויקרא שם העיר כשם בנו חנוך. וכאן הסכנה העצומה. ברגע שהאדם מוותר על שמו, ומעניק את השם שלו למערכת, כבר אין סוף להידרדרות. כן? זה כמו שלמשל, אם אתה פוגש אדם ואתה שואל אותו, שלום, מי אתה? הוא יאמר, אני חייל. מה? חשבתי שאתה יוסי. או אני רבקה. כן? אני רבקה זה כבר טוב. אם אתה אומרת, אני האינסטלטור, או אינסטלטורית, אז את בעצם איבדת את הזהות שלך לטובת הפונקציה שאת ממלאת. ולכן יש פה סכנה, ויקרא שם העיר כשם בנו. השם עבר מן האדם אל העיר. מה התוצאה של זה? ויוולד לחנוך את עירד. העיר ירד. ואז מה קורה בעיר שיורדת? וירד ילד את מחויאל. זה מוחה שם שמיים. מחויאל. ואז מה קורה? יחויאל ילד את מתושאל. מתושאל, כלומר שם שמיים נעיקר מן האדם. ומתושאל ילד את למך. למך, נמיכות, לשון נמוך. חברה שבה הרגש עולה על השכל. כן, הרי בקבלה אומרים מלך, אותיות מוח, לב, כבד. השכל שולט על הרגש ששולט על הדחפים. אבל ברגע שאני אומר למך, אני מעמיד את הרגש בראש החברה. ואז מה קורה? ויקח לו למך, הוא לוקח. כלומר, זה רצון לקבל. ויקח לו למך שתי נשים. שתי נשים? למה אתה צריך שתי נשים? עד עכשיו שמענו איש אישה. מה זה שתי נשים? שתי נשים, בעולם הדימויים הגבריים, שהוא לא כל כך משובח, אישה משמשת לשני דברים. פוריות ויופי. אישה זה יפה, אישה זה פורה. יש רק בעיה אחת, שבעולם הדימויים הגברי, האחד מנוגד לשני. או שאת יפה, או שאת מביאה ילדים. תחליטי. אז בעצם מה הפתרון שמצא לו למך? שתי נשים. האחת שתלד, השנייה שתהיה יפה. שם האחת עדה, עדה בארמית זה הריון. ושם השנית, צילה, היא בצל. כן, תהיה יפה ותשתקי. ומה קורה שם? ותלד עדה את יבל. במה עוסק יבל? אבי יושב, אוהל ומקנה. מאיפה המקצוע הזה הגיע? איפה שמענו לראשונה מישהו שיש לו... מה? יעקב היה לפני יובל? לפני יבל? לא, אני חושב שהוא היה אחר כך. הבל. כן? יבל זה מלשון הבל. בעצם לוקחים את המקצוע של הבל, אבל זה כבר לא רואה צון. זה יושב, אוהל ומקנה. כלומר, לוקחים את האינטואיציה של הבל והופכים אותה לקניין. מקנה. וגם יושב, אוהל ומקנה, במקום להיות רואה צון שהולך ומסתובב. כלומר, התפיסה הקיינית היא להמציא את הכלכלה. לקחת את האינטואיציה ההבלית ולמסד אותה בתור כלכלה. ושם אחיו, יובל. מזכיר לכם משהו, יובל? מה זה דומה, יובל? להבל, גם כן. מה הוא עושה? אבי כל תופס כינור ויוגב. זאת אומרת, הוא ממציא המוזיקה. אבל מי הראשון שהשתמש בכלי מוזיקלי? מי היה הראשון? אף פעם לא ראיתם רועה צאן, נכון? נראה לי. ציבור פה הוא ציבור דתי, לאומי, שבע, זר בורגני. לא רואה רועה צאן. מה? לא נער גבעות. כן, זה לא נוער גבעות שהגיע לי כאן. אבל, מה יש לרועה צאן בפה? יש לו חליל. זאת אומרת, ודאי שהבל ישתמש בחליל. אבל יש לו פונקציה נדרשת. לעומת זה, יובל ממציא האומנות. תופס כל כינור ועוגב, הוא ממציא המוזיקה. וצילה, גם היא ילדה. מה זה גם היא ילדה? לא היה צפוי. כן? אמצעי המניעה לא עבד. אז מה היא יולדת? מישהו מתוסכל. תובל קין. תובל, זה מזכיר לכם משהו? הבל, נכון? קין, מזכיר לנו מישהו, קין. מה הוא עושה? הוא ממציא את הטכנולוגיה ואת הנשק. לוטש כל חורש, נחושת וברזל. הוא יודע להמציא את הכלי של ההריגה. אגב, מי הראשון שהשתמש בכלי ברזל חותך? אתם כבר צריכים לנחש. הבל, כן? הרי איך גוזזים את הצון? צריך בשביל זה מספריים. כלומר, ברור שהאינטואיציה ההבלית הייתה קיימת. והיא הפכה להיות טכנולוגיה. ושם אחות תובל קין, מה? נעמה, במה היא עוסקת? בנועם. זה לא העסק שלה. מה זה נעמה? נעימות. כלומר, בעצם מהי התרבות הקיינית? היא ממציאה את הכלכלה, האומנות, הטכנולוגיה והבידור. זה בעצם ארבעת המרכיבים של החברה העשירה. מהו אדם מוצלח במונחים הקייניים? האדם המוצלח אצל קין זה העשיר. אדם עשיר. האם זה רע להיות עשיר? לא. יש רק בעיה, מה זה, מה שלא כלול בזה. לעומת זה, השושלת המקבילה, שושלת בני שט. שט, כתוב עליו מפורש בתורה, שהוא בצלמו כדמותו של אדם הראשון. אדם הראשון בצלם ודמות של אלוהים. ויברא אדם, אלוהים את האדם בצלמו. ואז שט, גם הוא בצלם אלוהים. כלומר, מה מעניין את שט? החוכמה. שט מוליד את... מי זה היה? מי הבן של שט? אנוש. במה עוסק אנוש? הוא ממציא הדת. אז הוא קרא, אז הוא חל לקרוא בשם השם. הוא ממציא העבודה הדתית. ומי הבן של אנוש? לא זוכרים?
לא.
לא, לא באמת. זה כתוב פרשת בראשית. הבן של אנוש זה קיינן. כלומר, קיין הקטן. כן? קיינצ'יק. זאת אומרת, מי שלוקחים את האינטואיציה הקיינית, ומקהים אותה, מקטינים אותה. במקום קיין, שנו קיינן. וקיינן ילד את מהלל אל. בדיוק ההפוך ממחוי האל. כל העבודה שלו זה להלל את האל. ומהלל אל ילד את... מה? ירד. מה זה ירד? הוא, כל השאיפת החיים שלו, זה ההתגלות, וירד השם. וירד מוליד את חנוך, שהתהלך את האלוהים. והבן של חנוך, מתושלח. ומתושלח, לא סליחה, הבן של חנוך מתושלח, גדול הצדיקים של כל הדורות, שמונע את המבול בעצם קיומו. מתושלח מוליד את למך, שהוא ממציא המחרשה. בשביל מה יש מחרשה? מי עסק בעבודת אדמה הראשון? קין. כלומר, לוקחים את עבודת קין ומתקנים אותה. יש עכשיו מחרשה, אפשר להתגבר על קוץ זרדר תצמיח לך. ובסוף נוח, איש צדיק. בעצם אפשר לומר, האידאל האנושי במשפחה של שט זה החכם. זאת אומרת, יש לנו פה עשיר, יש לנו חכם. שאלה, האם זה קל להיות עשיר? התשובה היא כן. זה קל מאוד להיות עשיר בתנאי אחד, שזה הדבר היחיד שאתה עושה. אם כל מה שאתה רוצה בחיים זה להיות עשיר, ואתה חי בחברה שמעודדת את זה, אתה תהיה עשיר. שאלה נוספת, האם זה קל להיות חכם? התשובה היא שכן. אם זה כל מה שאתה עושה, אם אתה חי בחברה שמעודדת אותך להיות אך ורק חכם, אתה תהיה חכם. מה קשה? להיות שניהם. חכם ועשיר. מדוע? משום שהעשיר פונה כלפי העולם, והחכם כלפי מעלה. זה רוצה שמיים, זה רוצה ארץ. אי אפשר לרצות שמיים וארץ ביחד. ולכן, אנשים הנוטים אל החוכמה מזלזלים באושר. ואנשים הנוטים אל האושר מזלזלים בחוכמה. אבל, אמרו חכמים, אין הנבואה שורה, אלא על חכם, עשיר וגיבור. כלומר, החלות של העניין האלוהי על האדם תלויה בשלמותו האנושית המוחלטת. אז מה עושים? אז צריך בשביל זה להיות גיבור. מה זה גיבור? מי שגם חכם וגם עשיר. הנפילים היו בארץ בימים ההם, וגם אחרי כן, אשר יבואו בני האלוהים אל בנות האדם וילדו להם. מי זה בני האלוהים? בני האלוהים זה אותה שושלת שתית שמתעניינת באלוהים. הם בני האלוהים. אז הזרע של שת בא אל בנות האדם. מי זאת בנות האדם? בני קין. ושהם עוסקים אך ורק בעשירות. וילדו להם, הם מה? מה המשך הפסוק? הם הגיבורים. כלומר, ברגע שנעשו משפחות מעורבות של בני שט ובני קין, יש לנו גיבורים. מאחר ונעמה, אחות ובעל קין, לפי חז"ל היא אשת נוח. מזה אנחנו מבינים שהגיבורים מזה? שם חם ויפת. הם הגיבורים. כלומר, משם חם ויפת ואילך יכולה להופיע הנבואה בסגנון הישראלי. לא בסגנון שקדם למבול, אלא עכשיו יש נבואה מסוג חדש, שחלה על חכם, עשיר וגיבור. הדבר הזה אגב מראה על התפתחות חיובית של האנושות. עם הסכנות של זה. הסכנה העיקרית היא שברגע שהאנושות קופצת מדרגה, אז הגרסה הקדומה של האנושות הופכת להיות מיותרת, ואפשר למחוק אותה במבול. המבול בא בעקבות זה שנוח הוא איש צדיק. כן, כמו שכותב רבי פנחס מקורץ, מגדולי החסידים, בספר מדרש פנחס, שהצדיקים צריכים להתפלל על הדור, כי זה אשמתם שיש כל הצרות של הדור. הוא מביא ראיה, 10 דורות מאדם ועד נוח ולא קרה שום דבר. הגיע צדיק אחד נוח, העולם נחרב. 10 דורות מאדם מנוח ועד אברהם ולא קרה שום דבר. הגיע צדיק אברהם, סדום ועמורה נהפכים. מסקנה, הצדיקים הם האשמים בכל הצרות שקורות, משום שכיוון שהם העלו את הרף הערכי, זה מקטרג על כל מי שלא הולך יחד איתם. לכן מכאן שהצדיקים צריכים לכוון שצדקותם תהיה צדקות כזאת שמרוממת את הדור ולא מקטרגת על הדור. בסדר? זה העבודה מיוחדת. אבל יוצא לפי זה שהמטרה איננה לא העשירות ולא החוכמה. המטרה היא הגבורה. ולכן התורה ניתנה מפי הגבורה, או כמו שאומר הזוהר, הורייתא מגבורה נפקת. התורה יוצאת מן הגבורה. עכשיו, אני רוצה קצת להבין מה זה אומר מבחינת ההלכה. האם לפי ההלכה אני חייב להיות עשיר, מותר לי להיות עשיר, אסור להיות עשיר? נחלקו בזה הפוסקים. מעניין דעתו של החפץ חיים. דעתו של החפץ חיים, ספר משנה ברורה, היא שאם יש לאדם מספיק רכוש בשביל לחיות עכשיו, אסור לו להרוויח יותר, כי הוא צריך ללמוד תורה. וכך עשה החפץ חיים בעצמו, שהיה בעל מקולת. כן? החפץ חיים לא התפרנס מהציבור, התפרנס מהמקולת שלו. וכאשר היו באים לקנות אצלו, הוא היה אומר, המוצר הזה אצל המתחרה שלי יותר זול, תלך לשם. וגם כשהיה לו מספיק כסף, אז הוא היה סוגר את המקולת. כן? הרב קוק חולק על זה בספר עניה, הוא אומר, יש עניין של גודל הנפש. יש אדם שהנפש שלו גדולה, ואיננה יכולה להסתפק בכך שיהיה לו מעט. ויד חרוצים תעשיר. אז כך שאם אנחנו רואים אדם עשיר, אנחנו צריכים להבין שיש כאן שפע אלוהי, לא רק בגלל שהוא יכול לתרום לכולל שלי, או לבית הכנסת שלי, או לכל מטרה אחרת שלי, אלא באמת כי יש כאן שפע אלוהי עליון שמתגלה דרכו. לפי זה גם אפשר להבין מדוע אחד מהשלבים ההכרחיים של הגאולה זה להטבת המצב הכלכלי של עם ישראל. למשל, כשעמדנו לצאת ממצרים, אז יצאנו מעבדות לחירות. מתי זה קרה? אומרת הגמרא במסכת ראש השנה, זה קרה בראש השנה, באלף בתשרי. אז בעצם בטלה עבודה מאבותינו במצרים. יצאנו ממצרים 6.5 חודשים מאוחר יותר. מה עשו בני ישראל במצרים כשהם לא צריכים יותר לעבוד למצרים במשך 6.5 חודשים? הם התחילו להשקיע במשאבים המצרים. ואז מצרים הפכה להיות מקום שזה דווקא לא רע לחיות בו. משום מה לנו לצאת אל המדבר אחרי משה במקום שאין בו לא אוכל ולא מים, עדיף להישאר במצרים. מה שמסביר את אותם המדרשים שאומרים שאבותינו נשארו במצרים בחלקם הגדול, זה בגלל שיש איזושהי סכנה כזאת. מצד שני, אי אפשר לצאת מן השפלות של העבדות אל החירות האמיתית בלי השבת הכבוד האנושי. אותו דבר קרה בעידן המודרני. לקראת הגאולה הציונית, הקדוש ברוך הוא סידר שהיהודים יעברו שלב של אמנציפציה. שלב האמנציפציה השיב ליהודים את הכבוד שלהם. חזרו להיות עשירים. ברגע שהיו עשירים, הם יכלו גם לבנות את ארץ ישראל. אנשים כמו מונטיפיורי, כמו הברון רוטשילד, כמו עוד כמה ארגונים של עשירים יהודיים, יכלו לבנות את ארץ ישראל, להשיב את הכבוד. אבל זה הרבה יותר עמוק מזה. בעצם העושר שבנה את מדינת ישראל, הוא בעצם הרחבת הכלים, כפי שהרב קוק אמר, וזה מה שהנביא יחזקאל אומר, שהקץ המגולה זה כאשר ארץ ישראל נותנת פריה בעין יפה. זה מתחיל מזה. כן, זה מתחיל מזה שהמושבה הראשונה שנבנתה בארץ ישראל הייתה מקווה ישראל. מקווה ישראל הוקמה בכסף של הברון רוטשילד הקודם, לפני הברון, לפני הנדיב הידוע, ומכוח זה אחר כך הכל התפתח, ובסוף נבנתה מדינת ישראל. מעניין לציין שהנציב מוולוז'ין התנגד להדפסה המחודשת של ספר דרישת ציון של הרב קלישר. אני מזכיר שהרב קלישר הוא זה שפנה לברון רוטשילד שיבנה את מקווה ישראל. למה הנציב מוולוז'ין התנגד להדפסה המחודשת של הספר של הרב קלישר? כי הוא אמר, יש שם חזון לא אמיתי, שהוא רואה באמנציפציה את סימן של הגאולה, ואני רואה באמנציפציה סכנה גדולה של התבוללות וכו'. נשאלת השאלה מי צדק. שניהם צדקו, גם הרב קלישר צדק, גם הנציב מוולוז'ין צדק. זה נכון שההתפתחות של העלייה של המעמד הכלכלי של היהודים במזרח, במערב אירופה, גרם להתבוללות, וזה גם נכון שזה מה שהביא גם לגאולה. בהקשר הזה מעניין לציין מה שקרה כשהיה צריך לתת אמנציפציה ליהודים. צריך להבין שהאמנציפציה עבור היהודים הייתה בעיקר בעלת, הייתה אינטרס כלכלי מובהק. וזה התחיל מהדיונים באספה הלאומית של צרפת המהפכנית, דנו בשאלה האם הגיע הזמן לתת שוויון זכויות ליהודים. ועמדו לתת שוויון זכויות ליהודים, אבל הייתה התנגדות. ההתנגדות הייתה שהיהודים, איך שהם נראים, אינם ראויים לשוויון זכויות. בגלל שהם מלוכלכים, בגלל שהם רמאים, ובגלל שהם חסרי השכלה, והם עניים. אי אפשר לתת לאבק אדם כזה שוויון זכויות. מה עשו הספרדים מבורדו? שלחו נציג לאספה הלאומית, אמרו לגויים האלה, אמרו להם, מה שאמרתם זה נכון על האשכנזים, אבל אנחנו מתורבתים, אנחנו נקיים וכו' וכו'. ואז האספה הלאומית של צרפת הסכימה להעניק לספרדים שוויון זכויות ולא לאשכנזים. עכשיו, למה הספרדים עשו את זה? בגלל שהם היו בתחרות כלכלית עם האשכנזים. אחר כך זה השתנה, בסוף ניתן שוויון זכויות לכל היהודים בצרפת, ואחר כך באימפריה הנפוליאונית, והשאר כבר ידוע כהיסטוריה. יש כאן נקודת התבוננות קצת יותר מעמיקה. עד עכשיו הבנו אם כן שהעושר, העשירות, היא חלק מעולמו של הקדוש ברוך הוא, והייעוד של האדם, אם כן להיות עשיר, לבנות כלים, שבתוך העשירות הזאת תופיע השכינה, מלא גם הנבואה וכדומה. רוצה להגיד על זה כמה דברים. א', מה היה קורה אם הדרישה בשביל להיות נביא לא הייתה כוללת את העשירות? מה שזה היה גורם, שהיינו אומרים, מה זה נביא? זה אדם שאין לו כסף. אין פלא שאתה נביא, אין לך מה לאכול. אז אתה מפצה את החיסרון שלך בזה שאתה נביא. תקבל קצת כסף, תפסיק להתנבא. זאת אומרת, זה חילול השם. הדבר השם פונה אל האדם השלם. והאדם השלם זה אדם שאין לו צרכים, שהוא כבר מילא את כל היעדים של האדם כאדם, על גבי זה בדבר השם. עכשיו, מה קורה בחברה הישראלית בימינו? היהודים הוכיחו במהלך ההיסטוריה שהם חכמים. זה ברור. כן? יש לנו דורות על גבי דורות של אנשים מאוד חכמים, ועד היום הזה פרס נובל זה מיוחד ליהודים. אגב, וכנראה בגלל השתדלותם של ארגונים אנטישמיים מסוימים, לפעמים פרס נובל מוענק גם לגויים. אבל, מה, זה, כנראה שאם לא, זה לא מובן. אבל היהודים הוכיחו אם כן שהם חכמים. מה קרה מאז התנועה הציונית ועד היום, דרך המלחמות, התברר שהיהודים הם גם גיבורים. מה חסר? מה שהיום קורה. החברה הישראלית מוכיחה שאנחנו עשירים. אנחנו עם אחד התלגים הגדולים ביותר בעולם, אל תדאגו זה לא להרבה זמן בגלל ההפיכה המשטרית, אז הכל יקרוס, כן? אבל בינתיים אנחנו חברה עשירה, סטארט-אפ ניישן, וזה בעצם מכין אותנו לנבואה. אז נשאלת השאלה, אם אנחנו כאלה חכמים, וכאלה גיבורים, וכאלה עשירים, אז למה אין לנו נביאים? פשוט מאוד, משום שזה מתחלק לפי מגזרים. המגזר החכם, איננו המגזר הגיבור, ואיננו המגזר העשיר. זה ודאי שיש חריגים, אבל אם אנחנו מדברים כתנועה חברתית סוציולוגית, החכם איננו הגיבור, והגיבור איננו העשיר. על יעקב אבינו נאמר, ויבוא יעקב שלם. מה זה שהוא בא שלם? שלם בגופו, בממונו, בתורתו. אומר הרב קוק, אדם ששלם בגופו והוא רוצה להיות עשיר, חייב לפגוע בגופו. כי ההתעסקות באיסוף הממון גורמת שהאדם כבר פחות בריא. מכל מיני סיבות. העשירים יודעים את זה. ואדם שרוצה לעסוק בתורה, באיזשהו מקום יזלזל בממונו. כי הוא רוצה תורה. ויעקב היה מסוגל להיות עשיר, חכם וגיבור. שלם בגופו, בממונו, בתורתו. אז אם כן, אם יש לנו איזשהו יעד לחברה הישראלית, זה היעד של הסינתזה. הסינתזה הדיאלקטית שתגרום שבסופו של דבר החברה בישראל תהיה גם חכמה, גם גיבורה וגם עשירה. אבל אם אנחנו, עד כאן זה דברים די פשוטים. אבל אם אנחנו נעמיק עוד קצת, יש בהקדמת ספר עין יעקב, שחכם אחד מספרד שאסף את כל אגדות הש"ס לספר אחד. הוא גם כתב פירוש, ובהקדמה הוא מביא מדרש. המדרש הזה, אנחנו לא יודעים מאיפה הוא לקח אותו, יש מדרשים שעבדו מאיתנו, אבל אצל בעל עין יעקב, המדרש הזה היה קיים. שם יש ויכוח, מחלוקת תנאים, מהו הפסוק החשוב ביותר בתורה. ויש שם שלוש דעות. האם ואהבת לרעך כמוך, זה אנחנו מכירים מרבי עקיבא, או את הכבש אחד תעשה בבוקר ואת הכבש השני תעשה בין הארבעים, או זה ספר תולדות אדם, כדעת בן עזאי בבראשית רבה. אז אם כן יש לנו שלושה כיוונים שונים כדי להבין מהו הפסוק החשוב ביותר בתורה. בהקשר של ההסבר של הנושא שלנו, ההסבר המתקבל הוא כזה. יש אדם שנידון על פי היחס בין אדם למקום. זה נקרא את הכבש אחד תעשה בבוקר ואת הכבש השני תעשה בין הארבעים. זה היה מעמדו של אדם הראשון בגן עדן. על פי מה נשפט האדם בשעה שהוא בגן עדן? על הנאמנות שלו לצו האלוהי. אתה עשית מה שהשם אמר או לא עשית מה שהשם אמר? את הכבש אחד תעשה בבוקר, את הכבש השני תעשה בין הארבעים. וזה בגלל שהאדם בגן עדן בא ממגע בלתי אמצעי עם השכינה. וישמעו את כל אלוהים מתהלך, את השם אלוהים מתהלך בתוך הגן לרוח היום. אבל ברגע שהאדם מגורש מגן עדן והוא חי במציאות הארצית שלנו, אגב, אמרו לי שחמש דקות לפני סוף השיעור יביאו לי פתק. זה ארבע דקות לפני. נשארו רק ארבע דקות. טוב, המציאות של האדם בעולם הזה, כבר אין יחס ישיר אל הקדוש ברוך הוא. אז איך נדע אם האדם רצוי או לא? כל שדעת הבריות נוחה אמנו, דעת המקום נוחה אמנו. ולכן אתה נשפט על פי העיקרון של בן אדם לחברו. ואהבת לרעך כמוך. אבל מה לעתיד לבוא? לעתיד לבוא, האדם מושלם. אם האדם מושלם, אז כבר הוא לא צריך לצאת ידי חובת, לא בן אדם למקום, ולא בן אדם לחברו. מה נותר לו? בן אדם לעצמו. ועל זה נאמר, ולא ילמדו עוד איש את רעהו, ואיש את אחיו, למור דעו את השם, כי כולם ידעו אותי למגדולם ועד קטנם. כלומר, לעתיד לבוא, לא רק שבני אדם לא יזדקקו זה לזה מבחינה קיומית, מבחינת הממון, מבחינת הצרכים, האדם לא יזדקק לחברו מבחינה לימודית, כי כשאתה מלמד אותי משהו, באיזשהו מקום אתה חדרת לתוך העולם שלי, מי אתה שתיכנס אל עולמי? אם מה שאתה אומר מתאים לי, אני אמור לדעת את זה לבד. ואם זה לא מתאים לי, אני לא רוצה לשמוע. כך שאפשר לומר שיש אלימות מסוימת בזה שאדם מלמד את חברו אפילו. ולעתיד לבוא, כן, האדם ילמד אצל רב גדול. ישאלו אותו, אצל איזה רב גדול למדת? אני למדתי אצל עצמי. כן, כלומר, האדם יהיה עשיר. אם כן, אפשר לומר שבמהלך ההיסטוריה, האדם הוא צריך להיות או חכם בגן עדן, או גיבור בעולם הזה, או עשיר לעתיד לבוא. אפשר לומר שההתמודדויות שלנו עם חברת העושר בימינו, הן מבשרות את המצב העתידי הזה. המצב הזה שבו האדם מגיע לשלמות כזאת, שהוא חש את השלמות הפנימית שלו מתוך עצמו. אז מובן שבדרך זה מביא לנו הרבה מאוד אתגרים. חברה שיש לה זמן זה חברה שנמצאת בסכנה. אבל, והיא עושה את הכל כדי שלאדם לא יהיה זמן. אנחנו נעשה את הכל כדי שאתה תמלא את היממה שלך בכל מיני שטויות, העיקר שלא תספיק לחשוב. אבל ברגע שהאדם אומר, לא, אני לא מוכן לשיעבוד הזה, פתאום הוא מגלה דבר אדיר, יש לו זמן. כיוון שיש לו זמן, הוא יכול לגלות את עצמו, ובעצם לתת משמעות לחייו. ואפשר לומר שאני אפילו מנדב דקה אחת מן הזמן לכם, כי אנחנו, נשאר לנו עוד דקה, אבל גמרתי מה שיש לי לומר. שלום.